טוב, הנה אנחנו נתחיל, חבל על הזמן, בוקר טוב. אין לכם עד שיעורים בשעה כזאת?
יש לנו עוד אחד שגם הוא נוכחות נמוכה.
קשה לכם לקום בשעה הזאת?
לא, יש בשעה, זה חד שעוד גם יותר.
ומה אתם עושים? אתם מגיעות? מצליחות להגיע?
זה
חשוב.
איך להשאיר את הפסיכומטר
בעיתון? לא, אני לא מחפשת את האשמות בכלל.
לא, סתם כאן, כאילו,
כנראה. אין לי בעיה ללמוד את זה גם עם שתי בנות, אבל אם יש קביעות. סליחה? במהלך השיעור מגיעות, כן. אבל, טוב. מה זה? לא, אמרתי שבמהלך השיעור מצטרפות, ואני אוהבת להתחיל בזמן עם מי שנמצאת, גם אם זה שתי בנות, אני מתחילה כי חבל על הזמן של מי שמגיעה בזמן. טוב, מי לא הייתה בשיעור שעבר? אז שלוש לא היו ושלוש היו. טוב, אז בשביל אלה שלא היו נעשה חזרה, ובשביל אלה שהיו נעשה את זה בקצר. טוב, אז... טוב, למה בכלל אנחנו לומדות את פרק שמיני בתפארת ישראל? למה בכלל אנחנו עומדות את פרק שמיני בתפארת ישראל? כי הגענו לפסקה ד' במוסר אביך, שקוראים לה עבירה מטמטמת, עבירה מטמטמת ליבו של אדם. כדי להבין את הפסקה במוסר אביך, אנחנו לומדות את הפרק הזה בתפארת ישראל, כי כשהרב כותב את הפסקה הזאת, עומד לפניו הפרק הזה, עומד לנגד עיניו הפרק הזה. אחרי שנלמד את הפרק הזה, הפסקה תהיה הרבה יותר מובנית. הפרק הזה של המהר"ל מתחיל במדרש, אוקיי? גוי אחד נכנס לבית המדרש ושואל את רבן יוחנן בן זכאי, תגיד לי, מה זה השטויות האלה שאתם עושים? אתם לוקחים פרה, שורפים אותה, קודשים את האפר שלה, זורקים על בן אדם ואומרים לו שהוא טהור. למה הוא מתכוון? אין? לפרה אדומה. כאילו, מה ההיגיון בזה? אז הוא שואל אותו, האם ראית פעם מישהו שהיה לו איזושהי רוח שיגעון? הוא אומר לו, כן. מה אתם עושים? אתם הגויים? אז הוא אומר, אנחנו לוקחים כל מיני צמחים, נותנים לו, עושים איזה חלית הצמחים, נותנים לו לשתות. והרוח שיגעון הזה עוברת, אז הוא אומר לו, כמו שאתם עושים לרוח השיגעון, ככה אנחנו עושים לרוח הטומאה. אחרי שהגוי יוצא, התלמידים של רבן יוחנן בן זכאי שואלים אותו, אוקיי, אתה נתת לו תשובה, אבל התשובה שנתת לו לא מספקת אותנו. הוא שאל שאלה טובה, והתשובה שנתת לו היא לא מספקת. אז אומר רבן יוחנן בן זכאי, לא המת מטמא, לא המים מטהרים, אלא גזרה גזרתי, חוקה חקקתי, היא אתה רשאי לעבור אחריה. ואז שאלנו, מה זה גזרה גזרתי, חוקה חקקתי? האם כל ההלכות שלנו הן שרירותיות? באותה מידה שהמים מטהרים, הקדוש ברוך הוא יכל לגזור שהקיר יטהר, שהרצפה תטמא, לא יודעת, כאילו זה, כאילו, מה זה? כן, כמובן במרכאות אני שואלת, מה זה, לפי מה שבא לו הוא גוזר, איך זה עובד? ואז המהר"ל מלמד אותנו דבר נורא 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 חשוב. שיש כל מיני אנשים בעולם שהיו אומרים שהקדוש ברוך הוא אסר עלינו לאכול חזיר כי הוא לא בריא. אז בא המהר"ל ואומר, אפור, החזיר לא בריא בגלל שהוא אסור. לא שהוא אסור בגלל שהוא בריא, הוא לא בריא. כלומר, הקדוש ברוך הוא קודם גוזר, קודם יש תורה, ואחר כך את עולם הביולוגיה, את עולם המציאות. התורה קדמה לעולם. הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על המציאות, אומר, מסתכל על החזיר, אומר, טוב, את זה אני אסור. הוא בורא אותו ככה כאסור, בגלל שהתורה קדמה לעולם. אומר לנו המהר"ל, התורה היא התוכנית האלוקית שעל פיה פועל העולם. ואם הקדוש ברוך הוא גזר שמשהו יהיה אסור לנו, ברור שהוא גם לא יהיה טוב לנו, ממילא לא יהיה לנו בריא. ולכן אנחנו אומרים שיש כל מיני מצוות שהטילו את עם ישראל בהיסטוריה, ברור. כי לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יגזור עלינו משהו שהוא לא טוב לנו. למה? כי זה מתחיל מעולם התוכנית האלוקית, מעולם הרוח, מעולם התורה, ורק אחר כך עובר למציאות. אנחנו בעיניים שלנו קודם נפגשים עם המציאות ואחר כך עם התורה. בלמידה, אבל באמת באמת התורה קודמת. ואז אומר המהר"ל, רבן יוחנן בן זכאי ישיב תשובה אמיתית לגוי. אלא מה? זה מתאים לרובד של גוי. מה מתאים לרובד של גוי? רובד הטבע. כמו שאנחנו, אתם עושים בטבע, גם אנחנו עושים בטבע. רק לעם ישראל יש עולם שהוא מעבר לטבע, שהוא לא רק טבע, הוא מעבר לטבע. והתורה שלנו היא לא ספר עצות טובות לחיים טובים, היא לא ספר רפואה, היא לא ספר טיפים לבריאות, לא. היא קודם כל ספר האמת המוסרית של עם ישראל. וכל מה שהוא אמת, בוודאי יגרור שהוא גם יהיה טוב. יש שאלות עד פה, לפני שאנחנו ממשיכות? טוב, אז אנחנו עכשיו מתחילות מהמילה והפירוש. המילה, את הפסקה שמתחילה במילה המודגשת והפירוש. עוד? למטה משמאל? אוקיי. והפירוש הוא כי הכל מצד הסדר שנתן השם יתברך לנו מצווה שכלית מתחייב כך. ובשביל כך המת מטמא את האדם והמים מתארים והכל מחייב החוכמה, היא התורה שנתן השם יתברך לאדם. אבל שיהיה דבר זה טבעי, דבר זה אינו. רק כי כך הסדר של השם יתברך לאדם בחוכמתו. כדי להבין את הפסקה הזאת, אנחנו צריכות להבין שני מושגים של המהר"ל. מושג אחד זה סדר, מושג שני שכל. מה זה סדר אצל המהר"ל? סדר זה איך העולם אמור להיות במצב האידיאלי. במילים אחרות, התורה. כן? יש במקומות אחרים שהמהר"ל כותב, התורה היא סדר העולם. התורה היא התוכנית האידיאלית של העולם. לפי התוכנית הזאת, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. מה זה שכל אצל המהר"ל? שכל אצל המהר"ל זה לא אינטלקט, זה לא פסיכומטרי גבוה. שכל אצל המהר"ל זה משהו רוחני, מהות רוחנית קבועה. כלומר, במה זה דומה למושג שכל שלנו? בצד של הקביעות. שכל הוא דבר קבוע, רגש הוא דבר מתחלף. כשהמהר"ל אומר משהו שהוא שכלי, הכוונה שהוא רוחני קבוע. למשל, יהיו מקומות שהמהר"ל יאמר, הנשמה היא שכלית לגמרי. למה? כי הנשמה היא החלק באדם שהוא רוחני, שהוא לא משתנה. הגוף זה דבר שהוא משתנה. אוקיי? אז בואו עכשיו ננסה להבין, אחרי שלמדנו את המושגים, לראות עוד פעם איך אנחנו מבינות הפסקה. והפירוש הוא כי הכל. שכל. שכל, סדר ושכל. והפירוש הוא כי הכל מצד הסדר שנתן השם יתברך לנו, מצווה שכלית מתחייב כך. מה זה מצווה שכלית? מצווה רוחנית, מצווה קבועה. התורה לא משתנה. המציאות משתנה, התורה לא משתנה. ובשביל כך המת מטמא את האדם. למה זה בשביל כך? כמו שכתוב בסדר, בתורה, שהמת יתמה, לכן במציאות שלנו זה אובייקטיבי. אחרי שהקדוש ברוך הוא גוזר את זה בתורה, זה כבר אובייקטיבי במציאות. זה לא כמו ששאלתי קודם, רגע, אז באותה מידה הקיר יכל יתמה? לא. כי מרגע שהקדוש ברוך הוא גוזר את זה בתורה, אז יש לזה השלכות על המבנה הכימי, הביולוגי, הפיזיקלי. ה-H2O האלה כן, הם מתארים, אם הם באים ממקור, אלוקי, לא במגע של ידי אדם, לא מהברז, אוקיי? זה מטהר. למה? כי ככה הקדוש ברוך הוא גזר בתורה. זה לא שהוא הסתכל על המים ואמר, טוב יאללה, נראה לי שאני אגזור שהם יתארו. לא. הוא קודם כל בתורה כותב שהמים יתארו, ואחר כך הוא בורא את המים בהתאם לתפקיד הרוחני שלהם. אז אני חוזרת, והפירוש הוא כי הכל מצד הסדר שנתן השם יתברך לנו, מצווה שכלית מתחייב כך. ובשביל כך, המת מטמא את האדם, והמים מתארים, והכל מחייב החוכמה היא התורה, שנתן השם יתברך לאדם. אבל שיהיה דבר זה טבעי, זה לא מתחיל מהטבע, זה לא מתחיל מהמבנה הביולוגי, הכימי או הפיזיקלי. מאיפה זה מתחיל? מהסדר, מהתורה. דבר זה טבעי, דבר זה אינו רק, כי כך הסדר של השם יתברך לאדם בחוכמתו. ומצד החוק שהוא שייך לאדם, המת מטמא והמים מתארים. אתם זוכרות שהזכרנו בשיעור שעבר את משל המערה של אפלטון, שאם אנשים נמצאים במערה חשוכה והם רואים צללים, הם רואים צללים בגלל שבחוץ יש אור. אז אפלטון קרא לעולם של האור עולם האידאות, ולעולם של הצללים, והעולם של הצללים זה העולם שלנו. על זה אומר הגר"א שאפלטון קרוב לאורך דמיימנותא, לדרך האמונה, שבאמת באמת יש עולם של תורה, זה עולם האורות. הצללים זה המציאות של העולם הזה. כן, כל העולם הזה הוא השלכה של משהו רוחני בעולם הסדר. אז אם הקדוש ברוך הוא גוזר שחזיר אסור, איזה השלכה יש בעולם הזה? שזה לא בריא. אוקיי? כלומר, לכל דבר רוחני יש השלכה בעולם הטבעי. ומפני כך, אין לערר אחר זה, כי עמוק עמוק מי ימצאנו. כי אין התורה טבעית, התורה זה לא ספר טבע. שאילו הייתה התורה טבעית, היה זה קשיה. מה העניין הטומאה והטהרה? אבל אין זה דבר טבעי כלל, רק הוא סדר שכלי. אמרנו שרק אצל המהר"ל זה תמיד מה? כל פעם שאתם רואים את המילה רק אצל המהר"ל, תתרגמו למילה אלא, אוקיי? כי אין התורה טבעית, שאילו הייתה התורה טבעית היה זה קשיה, מה העניין הטומאה והטהרה? אבל אין זה דבר טבעי כלל, אלא הוא סדר שכלי. ואם כי אינו יודע ואינו מבין עניין החוק הזה, הלא התורה לא ניתנה אלא לצרף הבריות. והצירוף הזה הוא לאדם בין יודע טעם של מצווה או לא יודע. מה זה התורה ניתנה לצרף הבריות? מה הכוונה? מן הסתם שמעתם כבר את המשפט הזה. מה המשמעות המשפט? התורה ניתנה כדי לצרף את הבריות. מה זה לצרף? להיות שותף, מה זה? לאחד, יופי, להיות שותף ולאחד זה אותו כיוון, אבל המילה לצרף בעברית יש עוד משמעות, איזה? כמו צורף, נכון? לזכך. התורה ניתנה כדי לזכך את הבריות וכדי לחבר אותן, זה שתי המשמעויות של צירוף. ברובד הפרטי זה לזכך, ואחרי שאתה מזכך אתה גם מחבר, התורה ניתנה לנו כעם. ולכן אומרים בחסידות שמצוות זה לשון צוותא. אמרנו שמה זה רק אצל המהר"ל? אלא. התורה לא ניתנה, אלא לצרף הבריות. בסדר? התורה באה לצרף את הבריות. אבל, אומר פה המהר"ל דבר נורא נורא חשוב. והצירוף הזה הוא לאדם בין יודע טעם של מצווה או לא יודע. לפעמים אתה לא יודע איך זה משפיע עליך. אוקיי, אני עכשיו שומרת שבת. איך זה מזכך לי את הנפש? אני לא תמיד מבינה. אני הולכת בצניעות. איך זה מזכך לי את הנפש? אני לא תמיד מבינה. יש דברים שקל לי להבין איך הם מזכחים לי את הנפש. מה קל לי להבין איך הוא מזכך את הנפש? למשל, איזה מצווה? מאוד מאוד קל לי להבין איך היא מזכחת את הנפש. מה את אומרת? לא תרצח. מה עוד? מה זה? כיבוד הורים. שבת, מי אמרה שבת? מבינה איך שבת מזכחת את הנפש? מעניין. שצריך הפסקה יש גם לנוצרים יום ראשון, להבדיל. נכון, אבל ברמה של זיכור, ברמה של מנוחה, ברמה החברתית אני מבינה. אבל זיכוך, כאילו שהנפש שלי יותר מזוכחת, זה מה שאמרת לא תרצח, מה שנאמר פה כיבוד הורים, לשון הרע. כל הדברים שהם שכליים, שהם מובנים, ברור לנו איך הם מזכחים את הנפש. אבל אני נוטלת ידיים, איך זה מזכח לי את הנפש? אני נוטלת לולב, איך זה מזכח את הנפש? יושב בסוכה, איך זה מזכח לי את הנפש? אדם מניח תפילין, איך זה מזכח לו את הנפש? כאילו, קושרת נעל ימין ואז שמאל ואז ימין, איך זה מזכח לך את הנפש? כלומר, יש המון המון דברים שנורא מובן לנו איך מזכחים לנו את הנפש, זה כל מה שקשור למוסר האנושי, זה מובן. אבל מה שקשור למוסר האלוקי, אני ממש לא מבינה איך זה מזכח לי את הנפש. אני מכינה עכשיו כוס תה מכוס שלישית, מה מזכח לי את הנפש בזה? אומר לי המהר"ל פה משפט שתלכו איתו. כן? הנה, אני חוזרת. והלא התורה לא ניתנה אלא לצרף הבריאות, והצירוף הזה הוא לאדם בין יודע טעם של מצווה ובין לא יודע. זה לא קשור אם אני מודעת לאיך זה עובד או מה זה עושה. אם אני מודעת, אמרנו פעם קודמת, זה נותן לי מוטיבציה, זה חשוב. אם אני מתחברת, זה חשוב. זה חשוב למוטיבציה. התורה שלנו היא תורת חיים. אנחנו לא רוצים לקיים אותה כמו רובוטים. אבל איך זה פועל לנו על הנפש? זה פועל גם אם אני מבינה וגם אם אני לא מבינה. אוקיי? אלא, כאשר מעשיו הם נמשכים אחר הסדר השכלי, מה שראוי לו, ובזה מעשיו כמו שראוי לפי השכלי. מה זה השכלי אמרנו? מה זה השכלי בהקשר שלנו? רוחני קבוע במילים אחרות, בהקשר שלנו זה תורה. אוקיי, התורה היא שכלית לגמרי. הסדר זה הכוונה, התורה היא סדר העולם, זה משפט כללי. אוקיי? נקרא לזה שהתורה היא שם, סדר במובן הזה ששם עצם. אבל שהתורה שכלית זה שם תואר. זה מתאר לזה שהתורה היא רוחנית. והיא קבועה, בסדר? הוא יגיד לא רק התורה היא שכלית, רק על התורה הוא יגיד שהיא סדר העולם, אבל לא רק על התורה הוא יגיד שהיא שכלית, הוא יכול להגיד גם על הנשמה שהיא שכלית. כל משהו רוחני קבוע בעולם הזה הוא שכלי, אוקיי? ובזה מעשיו כמו שראוי לפי השכלי, והוא צירוף וזיקוך נפשו מן הטבעי. טבע אצל המהר"ל זה עולם בעלי החיים, כן? עולם הטבע, זה לא טבע אצל כמו הרב קוק, העומק. טבע אצל המהר"ל זה העולם הזה ברובד הנמוך שלו. וזיכוך נפשו מן הטבעי כמו שהתבאר. כי התורה היא סדר השכלי אשר ראוי לאדם במה שהוא אדם. ועל ידי המצוות דבק בשכלי, ועל ידי זה דבק בו יתברך. וזה עוד הכתיב, זאת חוקת התורה. כשאדם מקיים מצווה, כן? הוא דבק בצד הרוחני. וכשהוא דבק בצד הרוחני, יש לו אפשרות להיות דבק בקדוש ברוך הוא. המצוות זה האמצעי שלנו להיות דבקות בקדוש ברוך הוא. אין לנו דרך ישירה, אני דבקה בקדוש ברוך הוא. לא. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה שבאמצעותה אנחנו יכולים לדבוק בו. כן? אנחנו מכירים את מאמר חז"ל. מה זה ובו תדבק? מה הוא רחום, אפתה ירחום. מה הוא חנון, אפתה יחנון. כן, אצלנו בעם ישראל אין, בואי תעשי מדיטציה ותדבקי בהשם. זה לא, זה לא עובד. לא, לא שומעת, עברי קול בגלל המזן.
את יכולה גם לעשות את המצוות שהן לא בפה רוחניות, וכביכול
בידי להיות בגלל הקדוש ברוך הוא. המצווה היא מעשית. אבל הרעיון של הרוחני, אני נוטלת ידיים, זה בשתי ידיים, זה משהו מעשי. רק שנייה. אבל ברגע שאני מקיימת את המצווה, אני דבקת בשכלי, בצד הרוחני של העולם. וככה אני יכולה לדבוק בקדוש ברוך.
וזה רק במצוות שהן הרוחניות?
לא, 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 זה בכל המצוות. אין מצווה שהיא לא רוחנית.
לא, אז כאילו אם אני, שוב, אם אני חושב את ה... כאילו לא, כאילו אנשים שהם לא שומעות ולא...
אז אומר המהר"ל שהם לא יכולים כל כך, כאילו קצת, כל דבר במדרגתו, אתה יודע, זה לא שחור לבן או שאתה דבק לגמרי או שאתה לא דבק בכלל, אבל אין ספק שאם אתה לא מקיים את המצוות, אם אתה מקיים נקרא לזה רק מוסר אנושי, אין ספק שחסר לך ערוץ מאוד משמעותי של חיבור לקדוש ברוך הוא. למה? כי המצוות הם האמצעי שלנו להתקרב אליו. ואצל המהר"ל, כאילו יש את הסדר, ואיך אני מתקרבת לסדר. ברגע שאני מקיימת את הסדר הזה, ככה אני מתקרבת לקדוש ברוך הוא. ומה שנורא נורא חשוב לו להגיד לנו, זה שזה לא מותנה בהבנה שלנו איך זה עובד. הקדוש ברוך הוא ברא את התורה וברא אותנו, ויש התאמה בין הדברים. אנחנו לא תמיד מבינים את ההתאמה הזאת. יש גדולי ישראל שיכולים לראות איך מנטילה כלולה והם דבקים בקדוש ברוך הוא. אדם פשוט בדרך כלל לא רואה את זה. אבל אומר המהר"ל, זה מדביק אותך גם אם אתה לא רואה איך זה עובד. כמו שאני נמשכת לכדור הארץ דרך הגרביטציה, גם אם אני לא מבינה את חוק הגרביטציה, נכון? גם אם אני לא יודעת לתת את החוק של ניוטון, עדיין החוק הגרביטציה עובד עליי, נכון? אם אני אקפוץ מאיזשהו, אני לא יכולה להגיד, טוב, נו, אני לא מבין הגרביטציה, אני אקפוץ ממגדל והגרביטציה לא תפעל עליי, נכון? זה לא יעבוד, למה? כי החוק פועל בין אם אתה מבין אותו, בין אם אתה לא מבין אותו. אומר המהר"ל, כמו שיש חוקי טבע, הרבה הרבה לפני חוקי הטבע יש חוקי רוח, זה הסדר. אלא מה ההבדל בין חוקי הטבע לחוקי הרוח? שפה זה נעשה עם חיבור, אנחנו לא משהו מכני, חוק טבע, אני לא צריכה חיבור לגרביטציה. פה אני כן צריכה חיבור. סליחה? אבל זה מצד הקדוש ברוך הוא זה יוצר את החיבור. מה שיוצר את החיבור זה לא אני. המצווה יוצרת לי את החיבור. אני אומרת לגרביטציה, הגרביטציה לא יוצרת לי חיבור, היא פשוט פועלת עליי. המצווה היא גם יוצרת לי חיבור. ולכן המשל הזה הוא טוב רק חלקית. הפעולה של הגרביטציה זה למשוך אותי לכדור הארץ, בין אם אני מבינה, בין אם אני לא מבינה. הפעולה של המצווה זה לזכח אותי, בין אם אני מבינה, בין אם אני לא מבינה. אבל המצווה עושה עוד משהו שהחוק לא עושה, היא מחברת אותי לקדוש ברוך הוא. אוקיי? ולכן כל משל, בטח בדברים האלה, הוא משל שהוא טוב רק חלקית. המשל לחוקי הטבע הוא טוב רק להבנה הזאת שהם פועלים עליי גם אם אני לא מבינה. מה החיסרון של המשל? שהוא נורא קר, אין לי שום קשר לגרביטציה. וזה אין לי בנמשל. ולמה אני אומרת?
כן, אבל כאילו, הוא אומר שאנחנו לא חייבים להיות מוגברים במצווה כדי
ש... לא, עוד פעם. אנחנו לא חייבים להבין את הטעם. הוא לא מדבר על חיבור שלנו, הוא מדבר על הבנת הטעם. המצווה תפעל עליי בין אם אני מבינה ובין אם אני לא מבינה, אוקיי? ובזה זה דומה לחוק. הגרביטציה תפעל עליי בין אם אני מבינה ובין אם אני לא מבינה. איפה המשל לא מתאים? כי חוץ מזה שהמצווה פועלת אליי לזכח אותי, היא גם מחברת אותי לקדוש ברוך הוא. היא גם משהו נפשי, היא גם משהו רגשי, היא גם משהו עמוק יותר. הגרביטציה לא מחברת אותי אליה.
זה לא תולדה של הזיכוך?
זה תולדה של הזיכוך, אבל זה לא נמצא במשל. זה מה שהיה לי חשוב להגיד. כן, הרבה פעמים נותנים כל מיני סמינריונים. התורה זה כמו יצרן מכונת כביסה, הוא נותן לך את החוברת. מכירו את המשל המעצבן הזה? הוא נותן לך את החוברת, ואם אתה רוצה לדעת איך תפעל עם החיים שלך נכון, אתה צריך לדעת, להסתכל על החוברת. מה החוברת? זה התורה. מכירו את המשל? מי שלא מכירה, אגביך. מי שמכירה, זה משל נורא נורא קר. כאילו יש יצרן של מכונת כביסה, לך תעבוד עם הכללים שלו וזהו. וככה תשתמש נכון במכונת כביסה. לכאורה, איך אתה רוצה, אם אתה רוצה להשתמש נכון בחיים שלך, אז קח את הכללים של היצרן, זה התורה. זה משל שהוא אומר משהו אמיתי, אבל הוא יותר עושה בעיה בהבנה מאשר עוזר, בגלל שהוא מאוד 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 קר. ואם לא מכירים את המהר"ל, אפשר גם להבין את המהר"ל בצורה נורא קרה. אוקיי, יש חוק, החוק מחבר אותך לקדוש ברוך הוא, כמו משהו נורא נורא מכני. ממש לא. אוקיי? ולכן אני אומרת, המשל של חוק הטבע הוא טוב כדי להסביר שזה פועל עליי גם אם אני לא מבינה. פה זה נגמר. אוקיי? שאלות עד כאן, זה לא פשוט הפרק הזה. אז אם יש שאלות זה עד כאן. הבנות? לצרף בעברית זה מלשון צורף ומלשון צירוף חיבור. אוקיי? אני מצרפת את הדף לתנ"ך, אוקיי? זה חיבור. אבל לצרף בעברית גם לזכך. להוציא זהב, למשל, ממתכות אחרות, להוציא מהן כל הפסולת. אוקיי? מה זה צורף? צורף מכין תכשיטים, הוא מכין את החומר הטהור ואז עושה ממנו תכשיט. אז התורה לא ניתנה אלא לצרף כבויות, מסבירים את זה בשני מובנים. מובן ראשון זה מלשון זיכוך, זה מזכך את הנפש שלי. מובן השני זה מחבר אותי. למי זה מחבר אותי? לעם ישראל. ולכן התורה ניתנה כעם. כן? היא לא ניתנה, אנחנו עכשיו בפרשיות של האבות, אברהם כמה שהיה צדיק לא קיבל תורה, יצחק כמה שהיה צדיק לא קיבל תורה, יעקב כמה שהיה צדיק לא קיבל תורה. למה? כי הם היו יחידים. התורה ניתנה לנו כעם. אז יש בצד שמזכך כל אחד ואחד מאיתנו, ויש בצד שמצרף אותנו כעם. אוקיי?
הוא
שומעת? מה זה וזהו? כן, אז לא הבנתי למה המילה וזהו. כן. אני לא מבינה את השאלה שלך. אני אומרת שאם אנחנו, אני השתמשתי במשל של חוק טבע. ואם אני משתמשת במשל הזה, אני לוקחת בחשבון את הסכנה שזה יישמע טכני, כמו שאין לי קשר נפשי לחוק הטבע, נכון? בדוגמה שנתתי לגרביטציה, בשכל אני יודעת שהגרביטציה זה מה שמדביק אותי לכדור הארץ, אבל אין לי שום קשר נפשי לגרביטציה. אז אמרתי שהבעיה יכולה להיות שאם אני אתייחס לתורה כמו לחוק טבע, אז הבעיה יכולה שזה משהו נורא נורא קר. אז אמרתי שהמשל הזה הוא טוב רק כדי להבין שזה פועל עליי גם בלי הבנה. את לא צריכה ללמוד איך הגרביטציה עובדת כדי להידבק לכדור הארץ, זה פשוט עובד עלייך, נכון? אז גם פה, אני לא צריכה להבין איך המצווה מזככת לי את הנפש. היא מזככת לי את הנפש. בין אם אני מבינה, בין אם אני לא מבינה. אם אני מבינה, זה נותן לי יותר מוטיבציה לקיים אותה, ולכן כדאי שאני אבין. אבל זה יעבוד גם אם אני לא אבין. חוץ מזה, יש עוד רובד שהזיכוך הזה הוא לא רק כדי שאני אהיה נפש מזוככת. הזיכוך הזה מדביק אותי לקדוש ברוך. כן, אבל אין לי עניין להיות סתם נפש מזוככת, מטיילת בעולם. למה אני רוצה להיות עם נפש מזוככת? השלב הבא זה כדי להתחבר ולדבוק בקדוש ברוך הוא. כי אם אני לא מזוככת, אני לא יכולה לדבוק בו.
אפשר
להיות מזוככת
רק
מי לדבוק בו? לא. לדבוק בו זה המטרה הסופית, האמצעי זה הזיכוך. נפש מזוככת זה נפש, כן, אני אומרת, כמו שאת רואה שאת מתגברת על לשון הרע למשל, אז את מרגישה משהו יותר נקי, לא התלכלכת, לא ירדת למטה, אז זה קורה כשאת שומרת שבת, זה קורה כשבדוגמאות הכי קטנות, שאת מכינה תה מכוס שלישית, שאת לא מוציאה את הגרעין של הלימון בסלט, אבל את זה הרבה יותר קשה לי להבין איך זה מזכך אותי. כשהתגברתי ולא אמרתי לשון הרע, אני מבינה איך זה מזכך אותי. סליחה? הזיכוך הוא האמצעי להתקרבות לקדוש ברוך הוא. עוד שאלות? אוקיי. אז אני ממשיכה. וכבר אמרנו שאף אם אין ידוע לנו טעם וסיבה של כל דבר ודבר שנמצא באדם למה הוא כך, מכל מקום ידוע לנו שאין דבר אחד לבטלה. וכך סידר השם יתברך בחוכמתו כל הנבראים עליונים ותחתונים. עוד פעם הוא חוזר לזה, יש דברים שאנחנו לא מבינות. הוא חוזר בעצם לפרה אדומה. מי מבין פרה אדומה? אבל ודאי הוא אומר שיש כאן, זה חלק מהסדר. וכן עניין המצוות, למה הם כך? בוודאי ידענו שכך נותן הסדר, שסידר השם יתברך התורה, וכך מתחייב ממנו. ולכך אין לשאול על טעם המצוות למה הם כך. כי כך גזר השם יתברך הסדר לפי חוכמתו. ואין דבר אחד לבטלה. וכך חקק השם יתברך. והאדם העושה והשומר הסדר הזה, אשר סידר השם יתברך, דבר זה צירוף וזיכוך נפש האדם. כאן הוא אומר את זה במפורש. כי על ידי עשיית המצוות שהם הסדר השכלי, הוא דבק בשכלי. זה הזיכוך. ועל ידי זה דבק בו יתברך. והעובר על המצוות הוא יוצא מן הסדר השכלי שסידר השם יתברך. וכל אשר יוצא מן הסדר מביא לו זה עיבוד הנפש לגמרי. אדם שלא מקיים את התורה, אומר המהר"ל, הוא נפש אבודה. נפש אבודה, עיבוד הנפש לגמרי. כן, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה בהתאמה לנפש. כשאתה חורג, כשאתה יוצא מהסדר הזה, זה נפש שנקלשת והולכת לאיבוד. למה? כי הדרך של הנפש, כן, אני אעבור למילה שאנחנו יותר משתמשים בה, לנשמה, להידבק במקור שלה, בקדוש ברוך הוא, זה דרך עולם התורה, זה דרך עולם המצוות. וכל פעם שאנחנו מנתקות את הערוץ הזה, אנחנו הולכות לאיבוד. כן? לכן גם המילה חטא, מלשון להחטיא, כן? אנחנו משתמשים בזה הרבה פעמים בלהחטיא את המטרה. אני לא אוהבת את המושג להחטיא את המטרה, כי זה לא להחטיא את המטרה, זה בכלל להחטיא את המסלול שלי. זה הרבה מעבר למטרה. אוקיי? זה לצאת מהסדר שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו. כן? או שייכת לסדר הזה, או לא שייכת לסדר הזה. וכל פעם שאת בוחרת, אני לא מדברת על לא ידעת, או באונס, או שוגג, אני מדברת כרגע על זה שאת בוחרת, מזכירה לכם שהנושא שלנו זה עבירה מטמטמת ליבו של אדם. כשאת בוחרת לעבור על רצון השם, מה זה עבירה? יש כאן רצון השם, אני שמה עליו X. שמה את הרצון שלי מעליו. זה עבירה. עבירה זה פשוט למחוק, לעבור על רצון השם. ואני אומרת, הרצון של הקדוש ברוך הוא כאן, והרצון שלי כאן, מעליו. אוקיי? הרצון שלו זה שאני אשמור לשון הרע, והרצון שלי זה דווקא להתלכלך על האי והאי, וכן הלאה וכן הלאה. אז כל פעם שאני עושה דבר כזה, שאני עוברת עבירה, אני שמה איקס על רצון השם, ומאבדת את הנפש שלי. עכשיו, כמובן, זה לא שחור לבן. אדם עובר עבירה פעם אחת, זהו, הלך לאיבוד. לא. כמובן שככל שאדם יותר עובר עבירות, הנפש שלו יותר הולכת לאיבוד ומתרחקת מהקדוש ברוך הוא. וככל שהוא מקיים מצוות, אז הוא מחבר עוד ועוד ועוד חוטים שמקשרים אותו לקדוש ברוך הוא ולדבוק. שאלות? אין שאלות? כל מובן? מעולה, אנחנו ממשיכות. ולפיכך, כל מי שנותן במצוות טעם על פי הטבע, לומר כי לכך אסרה התורה חזיר, מפני שהוא מוליד בגוף מזג רע, וכן הוא בוודאי האמת. וכן נתנו טעם באיסור חלב, שהוא מוליד מזג רע, וכן בדם, ומכל שכן בשקצים ובעופות הטמאות, בכולם נתנו טעם על פי הטבע, וכאילו הייתה התורה ספר מספרי הרפואות או ספר הטבע, חס ושלום לומר כך. ואם היה הדבר כמו שאמרו הם, הרי אמרו בפרק כמה דחולין ובתים מלאים כל טוב. אמר רבי ירמיה, אמר רב, קוטלה דחזירה התיר להם. אומר לנו המהר"ל, אם התורה הייתה ספר רפואות, איך יכול להיות שיש פעמים שמותר לנו לאכול חזיר? מתי מותר לנו לאכול חזיר? מה זה? פיקוח נפש, בזמן מלחמה, שאין אוכל אחר וכו'. אז שואל המהר"ל, בזמן כזה החזיר יהיה בריא או לא יהיה בריא? מה אתם אומרות? מה? יהיה בריא. אם זה היה מתחיל מהמבנה הפיזיולוגי של החזיר, התשובה הייתה צריכה להיות שמה? שהוא לא יהיה בריא. אבל אם זה מתחיל מהאיסור, אז כשזה אסור זה לא בריא, וכשמותר זה כן בריא. למה? כי זה לא מתחיל מהביולוגיה, זה מתחיל מהרוח, מהסדר. ולכן במקומות שמותר, זה לא פועל עלינו רע. ואם אני מחללת שבת, כי אני עכשיו בתפקיד, אני מערית, או אני נהגת של מישהי שאני צריכה לקחת אותה לבית חולים, או לא יודעת מה, חילול השבת לא יפעל עליי רע על הנפש, כי אני עכשיו מקיימת מצווה. אם זה היה מתחיל מעולם הטבע, אז זה בכלל לא משנה מה הסיטואציה. אבל מאחר שזה לא מתחיל מעולם הטבע, זה מתחיל מעולם הרוח, אז בהתאם למה שהתורה אומרת, זה יפעל עליי לטוב או למוטב. שאלות? אז זה מהר"ל אומר לא. כי כשמותר לי לאכול, אז זה מה שאני צריכה לעשות. אם התירו לי לאכול חזיר, זה אומר שאני אפילו חייבת לאכול אותו כדי לא למות. אני מקיימת מצווה. ולכן אומר המהר"ל, זה בכלל לא קשור, זה לא שכאילו את אומרת לצריך, טוב, נו, לא נורא, אני אוכל משהו לא בריא, העיקר שאני לא אמות. הוא אומר לי, לא, את מקיימת מצווה וזה לא יפעל עלייך רע. לא מעניין אותנו מישהו שהוא לא מאמין, אנחנו מדברים לעצמנו. אנחנו לא עכשיו עושות קורס שיווק התורה לחילונים.
לא, זה גם יש לעצמנו, כי זה
ש... אוקיי, אז המהר"ל אומר, הוא רוצה שאנחנו נבין, שזה מתחיל מהעולם הרוחני, ולכן במקומות של זה מותר, זה לא פועל עלינו לרע. עכשיו אני תופסת עלייך טרם, כי כבר אמרתי את זה וחשוב לי לומר את זה עוד פעם, שנורא נורא חשוב, שאנחנו נענה לעצמנו. הרבה פעמים אנחנו חושבים, רגע, מה נענה לאו, מה נענה לאו. כן, יש ספר של הרב קרוב, שבלי קשר לתוכן הספר שהוא מדהים, אני כל כך אוהבת את הכותרת שלו. דע מה שתשיב לעצמך. כשיש לנו מענה לעצמנו, יהיה לנו. אם אני חושבת על כל דבר, איך אני אענה לאיזה חילוני, אני לא אצליח לספוג את הדברים לתוכי. אני כל הזמן נמצאת בחוץ. מה אני אגיד לו? מה אני אגיד לו? אני תמיד אומרת את זה למורות מתחילות. אם את מכינה שיעור וכל הזמן את שואלת את עצמך, רגע, מה אני אגיד בכיתה? מה אני אגיד בכיתה? יהיה לך שיעור גרוע. איך יהיה לך שיעור טוב? מה אתם אומרות? תלמדי לעצמך. תשאלי את עצמך מה מעניין פה, מה משמעותי פה, למה זה חשוב? ממילא כבר יהיה לך שיעור טוב. אחר כך מקסימום תעשי עוד מתודיקה, צריך דף עבודה כזה או דף עבודה אחר. אבל את התוכן יש לך. כשאתה כל הזמן חושב מה תגיד לאחרים, אתה לא סופג את הדברים. רק שנייה, ומי שאין לו עניין, כלומר אני אף פעם לא הולכת לשכנע, אף פעם. כן, מי שרוצה לשמוע, יש לי מה לתת. מי שאין לו עניין, אני לא הולכת לשכנע. כן. כן.
זה מסביר איך למה התורה, כאילו בגלל שאתה אסור, אז זה לא טוב. אז זה באמת יש דברים שהם לא טובים והם לא אסורים. זה דיברנו בשיעור, את לא היית בשיעור שעבר, כי זה מה שאמרנו, שזה לא מתחיל מהטבע. אמרתי, למה מותר לאכול חמצוץ אם נראה לי יותר גרוע מחזיר?
כל הטבעי מאכל והחומרים משמרים. בגלל שהתורה, המטרה שלנו זה לא לשמור עלינו שנשאר בריאים. זה תוצאת לוואי נחמדה של כל מה שאסור או מותר. אבל זה לא מתחיל משם, זה לא הפואנטה.
אבל
אם
זה מותר, ואיך
זה לא חד חד ערכי. לא כל מה שמותר הוא טוב, מה שמצווה הוא טוב. עשינו חלוקה בין מה שהוא מותר, מה שהוא אסור, מה שהוא מצווה. מה שהוא מצווה הוא בוודאי טוב. מה שהוא אסור הוא בוודאי רע. מה שהוא מותר יכול להיות ככה, יכול להיות ככה. עוד? טוב. אז אני חוזרת. ולפיכך, אני חוזרת מהפסקה, מהמילה לפיכך המודגשת. ולפיכך, כל מי שנותן במצוות טעם על פי הטבע, לומר, כי לכך עשרה התורה חזיר, בפני שהוא מוליד בגוף מזק רע. וכן הוא בוודאי האמת, וכן נתנו טעם באיסור חלב, שהוא מוליד מזק רע, וכן בדם, ומכל שכן בשקצים ובעופות הטמאות. בכולם נתנו טעם על פי הטבע, וכאילו הייתה התורה ספר מספרי הרפואות, או ספר הטבע, חס ושלום לומר כך. ואם היה הדבר כמו שאמרו הם, הרי אמרו בפרק כמה דחולין, ובתים מלאים כל טוב. אמר רבי ירמיה, אמר רב, כותלי דחזירה התיר להם. ואם שורש האיסור בשביל מזג רע, איסור להיכן הלך? וכן חלב, אם יסגורה, אם כן בן פקוע, למה חלבו מותר? תכף אני אסביר, כדי היית בפרק גידן השם מה טעם בזה. וכן אם עשר השחיטה שלא נתאחזר, למה התירה התורה בן פקוע בלא שחיטה? לכן אין ראוי לומר כך. אני רוצה רגע לחזור לשאלה שלך, אני עניתי לך לא מדויק. שאלת על גוי שאוכל חזיר. גוי שאוכל חזיר זה יפגע בו פחות מיהודי שאוכל חזיר. אבל זה כן, אם זה לא טוב, זה כן יפגע גם בו, בגלל שזה כמו המותר, כמו שהחמצוץ יפגע בי. אוקיי?
אני... כאילו זה לא אסור לו ולא
מצווה. כן, כן, בסדר? אני עניתי לך לא מדויק. תוך כדי שקראתי, אני הזכרתי את זה. אוקיי? אבל יש פה עוד דבר. שהוא אומר, שימו לב, התורה... היא משהו אובייקטיבי. אל תיקחו את זה להבנה שלכם. למשל, אם אנחנו אומרים שאיסור השחיטה זה שלא נתאחזיר. נכון, ידוע שהשחיטה של עם ישראל היא בצורה כזאת שהיא הכי פחות פוגעת בכאב לבעל החיים. למה? כי קודם כל מנתקים את חוט העצבים. אוקיי? שחיטה לפי היהדות היא כמעט שלא כואבת לבעל החי. כי הדבר הראשון שעושה השוחט, זה הוא מנתק את העצבים של בעל החיים. אוקיי? אז אפשר יהיה להגיד, וואו, איך השחיטה של עם ישראל היא בעד צער, כאילו היא מתנגדת לצער בעלי חיים. הוא אומר, נכון, אבל צריך להיזהר, כי יש פעמים שזה לא ככה. אל תהפוך את התורה למשהו שהוא מובן אנושי. ופה הוא נותן לנו דוגמה מזעזעת. ומה הדוגמה המזעזעת? זה שאם שוחט פרה, ומתוך הפרה יוצא עגל, הפרה הזאת היא כבר מתה? מתה? העגל הזה הוא נחשב כבר מת, אוקיי? ולכן מבחינת התורה מותר לאכול אותו, בלי שחיטה. אף אחד לא יעשה את זה, תירגעו. אוקיי? זה לא שאת מצווה לעשות את זה, אף אחד לא יעשה את זה, אבל מותר. מה זה? כל בן אדם נורמלי ישחט ויעשה את זה בצורה נורמלית, אבל... כן, לא שמצווה לאכול אותו ככה, חס וחלילה, אבל מותר. למה המהר"ל רוצה לזעזע אותנו? למה הוא רוצה לזעזע אותנו? כדי להגיד, יש דברים מעבר להבנה שלך. אתה רוצה להגיד, אוקיי, כל איסורי שחיטה זה כדי שלא נתאכזר לבעלי חיים? תשובה, לא נכון, זה ההשלכה. למה יש איסור שחיטה בדיוק בצורה הזאת? הסיבות שמורות במערכת. ההשלכה של זה, זה שזה באמת הכי פחות כואב לבעלי חיים. אבל הראיה שזה לא הסיבה, הנה מצב שבו נראה שיש פה התאכזרות לבעלי חיים. לכן זה לא יכולה להיות הסיבה היחידה. אל תהפוך את התורה למשהו שהמובן שלו הוא רק אנושי. ועל זה אומר הרמב״ם, אילו ידעתיו הייתיו. אם הייתי יודע בדיוק את כל הסיבה לתורה, את כל הסיבה לעולם, את כל הסיבות שהקדוש ברוך הוא עושה משהו, אילו ידעתיו הייתיו, אני הייתי בעצמי הקדוש ברוך הוא. שאלות? זה נקרא בן פקוע, ששוחט שוחט פרה, והופ יוצא לה מהבטן עגל כשהיא כבר מתה, העגל הזה נחשב מת. בפועל פיזיולוגית הוא חי, אבל ההלכה הוא כבר נחשב שחוט. אוקיי? ולכן מותר לאכול אותו בלי שחיטה. מחריד, נכון? הוא רוצה להחריד אותנו, כדי להגיד לנו, אל תחשבו שאתם מבינים את הסיבות לכל דבר. כן. אני לא עושים את זה, אבל זה מותר. זה לא מצווה לעשות את זה חס וחלילה. מה נראה לך? שאם תאכלי עגל לא יכאב לו? אוקיי, מה הוא רוצה להגיד? ערך צער בעלי חיים הוא לא עומד מעל התורה. יש את התורה שיש בה ערכים שאנחנו מבינים כמו צער בעלי חיים, אבל יש גם הרבה ערכים שאנחנו לא מבינים. הנה דוגמה, אתה חשבת שצער בעלי חיים זה ערך עליון? הנה דוגמה שבה יש צער בעלי חיים. איך אתה מבין את זה? איך אתה מבין את זה? שזה אלוקי. זה משהו שלא הכל אני מבינה. חשוב למהר"ל להכניס אותנו לפינות ולהראות לנו שיש דברים שהם מעבר להבנה האנושית. שאלות? אוקיי, אנחנו ממשיכים. ואף אמנם, כי האמת הוא, כי כל אלו יש בהם מזג רע, ודבר זה יימשך בוודאי במה שיש בהם שינוי רע גם כן. אבל אין זה עיקר טעם המצווה. זה כמו שהסברנו בשיעור שעבר, שיש נשים צדיקות שמשכנעות נשים לשמור טהרת המשפחה, ומה הן אומרות להן? תשמרי טהרת המשפחה כי זה טוב לזוגיות. הן צודקות או טועות? בוודאי שהן צודקות, בוודאי שזה טוב לזוגיות. אבל האם זאת הסיבה של לשמור טהרת המשפחה? לא. למה צריך לשמור טהרת המשפחה? כי השם ציווה. טומאה וטהרה זה מושגים שהם לא מובנים. יש הרבה דברים בהלכות שהם מאוד מובנים, אבל טומאה וטהרה, וזה הנושא של הפרק הזה, הם לא מובנים. למה לשמור טהרת המשפחה? כי השם ציווה. למה הוא ציווה? הסיבות שמורות במערכת. השלכה על העולם הזה, כי זה ודאי טוב לזוגיות. אמרנו, תמיד השלכה של האמת זה הטוב. התורה היא ברובד האמת. ההשלכה בעולם שלנו זה שזה גם טוב. אז המטרה לקיים תורה ומצוות זה לא איכות חיים. ההשלכה של זה זה איכות חיים. המטרה לקיים שמירת שבת זה לא חיבור משפחתי. אולי אם אני אסע לפיקניק עם המשפחה שלי בים זה גם ייצור חיבור משפחתי. אבל אין ספק שההשלכה של סעודות שבת זה חיבור משפחתי. אוקיי? אז להגיד למישהו תקיים שבת בגלל שזה יחבר אותך למשפחה, זה חצי אמת. זה באמת יחבר אותך למשפחה, אבל זה לא הסיבה לקיים. עכשיו, לפעמים, אם יש אנשים שזה מה שישכנע אותם, והנשים האלה, אם עכשיו הם יגידו לכל מיני נשים, תקיימי טהרת המשפחה כי השם ציווה, אולי זה לא ידבר אליהם, אבל אם עכשיו יש להם בעיה בזוגיות, זה כן ידבר. אז הן אומרות אמת, אבל הן לא אומרות את כל האמת. אוקיי? שאלות? מה זה? אני לא אמרתי מה עדיף. יכול להיות שעדיף להגיד מה שהן אומרות. כי יש נשים, דרך אגב זה גם עובד, הן מצליחות לשכנע. אבל אני אומרת לנו שהקריטריון לקיום הוא לא כי זה טוב לנו. הקריטריון לקיום הוא כי השם ציווה. כן שווה לנו לראות שזה טוב לנו, כי זה נותן לנו מוטיבציה ונותן לנו שמחה. אוקיי? למה לקיים? כי השם ציווה. אבל כן אני רוצה לראות למה זה טוב. כן אני רוצה להתחבר. כן אני רוצה להבין למה. לא כדי לשאול עצמי אם לקיים, כדי לדעת איך לקיים. לקיים בשמחה, לקיים בכיף. כשאת עושה משהו שאת רואה שהוא טוב, את עושה את זה בטוב. כן, אם את מבשלת איזה קינוע ואת לא סובלת לאכול את זה, אבל את עושה את זה, וואו, כי זה בריא, זה נראה בהתאם. אבל אם את מתה על קינוע, ואת מוסיפה לזה את הבנים שאת אוהבת, ומפזרת רימונים, אני סתם מחרדת עכשיו, אז כאילו גם בא לך לאכול. אנחנו רוצים שיבוא לנו לקיים את האמת. אוקיי? אם לקיים את האמת או לא, אנחנו נקיים כי זה אמת. אבל אני רוצה לעשות את זה בכיף, לא ב... איך זה נקרא? קדושה מעונה. קדושים מעונים יש בנצרות, לא ביהדות. אנחנו לא מחפשים להיות קדושים מעונים. אנחנו מחפשים להיות אנשים שמחים, שרוצים לקיים את התורה בשמחה, שהתורה היא תורת חיים. מחפשים חיבור, מחפשים כיף, מחפשים הבנה, אבל לדעת שכל זה הוא לא הקריטריון לקיום. יש? אז אני חוזרת. ואף אמנם כי האמת הוא כי כל אלו יש בהם איזה גרע, ודבר זה יימשך בוודאי במה שיש בהם שינוי רע גם כן, אבל אין זה עיקר טעם המצווה, אלא שאינם ראויים אל האדם כפי הסדר אשר סידר השם יתברך. לכך הרחיקה אותם, ולפעמים לא הרחיקה אותם התורה, וזה אשר הבטיח השם יתברך ואכלתה את כל העמים. לא היה ראוי הרחקה מצד שאתה ראוי שיהיה מקוים ובתים מלאים כל טוב, ולפיכך לא הרחיקה התורה דברים אלה, מצויות בהם מותר לאכול חזיר, הוא מדבר. וכמו שהתורה אסרה כאשר היה ראוי לאסור לפי הסדר השכלי, כך התירה התורה אותו כאשר הוא להתיר, והכל לפי השכל אשר ראוי שיהיה בו הנהגת האדם. יש? וזה אומרם ז"ל, לא יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר, אי אפשי בדבר פלוני, אלא אפשי ומה עשה שאבי שבשמיים גזר עליי. כן, זו אמירה מפורסמת. כן, שאדם לא יגיד אני לא רוצה חזיר. אל תגידי, טוב, חזיר זה מגיל, אני לא רוצה לאכול. למה? כי מה את מפספסת? את מפספסת את זה שאת עושה את פה את רצון השם. אוקיי? אל תתייחי את זה שאולי זה בא לך. גויים אומרים שאולי זה ממש טעים. אנחנו לא מתייחים את זה. אנחנו לא אומרים, אני צמה ביום כיפור כי זה יום מעולה לדיאטה. לא. נורא בא לי לאכול. אבל עכשיו, זה האיסור. יכול להיות שבא לי לנסוע בשבת, אבל עכשיו זה האיסור. אני לא מתייחת את האיסור. עכשיו לעשות אותו כגם משהו שאני רוצה מצוין, אבל לא ממקום של טיוח. לא ממקום של טיוח. וואלה, קשה לי ללכת בצניעות. אבל עכשיו אני מבינה שזה הדבר, וכן, אני אלך בצניעות. דווקא כדי, אני אהיה קדושה מעונה ואני אלבש את השמלה הכי מכוערת בעולם כי היא צנועה? לא. אני אחפש משהו שאני אוהבת, בטעם שאני אוהבת, בצבע שאני אוהבת. אני רוצה לעשות את זה בכיף, אבל אני לא מתייחת את הקושי. אוקיי? התורה אומרת לנו, אל תתייחי את הקושי. אדרבה, תראי את הקושי כמשהו שכשאת מתגברת עליו, רצון השם נעשה יותר חשוב לך. תכף אני איזה. אחת הדוגמאות הכי חזקות שלנו בכל ההיסטוריה זה עקדת יצחק. ולמה עקדת יצחק כל כך חשובה? כי כשאדם מוותר על משהו יקר למען מטרה מסוימת, המטרה נעשית הרבה יותר יקרה. אברהם אבינו אחרי העקדה אומר לעצמו, הייתי מוכן לעקוד את הבן שלי בגלל החיבור שלי לקדוש ברוך הוא. וואו, מה זה אומר על החיבור שלי לקדוש ברוך הוא? אוקיי? את ויתרת על חבר חילוני כי רצית להתחתן עם בחור שהוא בן תורה, אז הבית שלך יהיה פי 10 בית של תורה מאשר אם היית מוותרת על משהו שהיה כל כך יקר. כשאתה מוותר על משהו יקר למען מטרה מסוימת, המטרה נעשית לך הרבה יותר יקרה. אתה לא סתם ויתרת על משהו שהיה חשוב לך. זה כן מעלה אם את שם בכל מקרה, אבל אם את לא שם, אל תתייחי. אוקיי? עכשיו, במקום אחר אנחנו נראה שזה מעלה לגבי דברים שהם שכליים. כלומר, אם אני בן אדם שאין לי שום רצון לומר לשון הרע, אני כן במדרגה יותר גבוהה מאשר שאדם מתמודד עם להגיד לשון הרע או לא. למה? כי לשון הרע שייך לתחום המוסרי. אבל אם אני בן אדם שמתמודד עם לאכול חזיר ולא אוכל חזיר, במובן הזה יש לי יותר שכר מאשר מישהו שבכלל לא מתמודד. ולכן אנחנו נחלק את זה לדברים מוסריים ולדברים לא מובנים בשכל האנושי. מה שהברבנל קורא לזה שכלי ושמעי. שמעי כי שמענו את זה בהר סיני, אבל אין בזה שום היגיון אנושי. אוקיי? אז פה נגיד מאכלות אסורות שאין בהן שום היגיון אנושי, כשאני עושה את זה רק כדי לתת את רצון השם ואני מתגברת, יש פה מדרגה גבוהה. אבל בדברים מוסריים אין ספק שאני במדרגה יותר גבוהה ככל שאני פחות מתמודדת. ברור שאני במדרגה יותר גבוהה שהרצון הכי טבעי שלי זה לכבד את ההורים שלי. שהרצון הכי טבעי שלי זה בחיים לא להגיד משהו רע על מישהו. יש? עוד שאלות? בגלל שלכבד את ההורים זה דבר שהוא מול בני אדם. תמיד מול בני אדם זה יותר קשה מאשר מול הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא, מה? כדי לכבד אותו, לכאורה כמה אני כבר צריכה להשקיע. אבל לכבד השכנה שלי, אני צריכה לבלוע הרבה צפרדעים. כלומר, במובן הזה, הרבה יותר קל לי מול הקדוש ברוך הוא מאשר מול בני אדם. ולכן אומר רבן יוחנן בן זכאי, ולוואי ויהיה מורה שמיים עליך כמורה בשר ודם. רבן יוחנן בן זכאי נפטר מן העולם, והתלמידים שלו מבקשים ממנו איזושהי מילה בומבסטית לסיום חייו, צוואה. ומי התלמידים שלו? זה רבי אליעזר בן הורקנוס, זה רבי אליעזר בן ערך, תלמידי חכמים גדולים, ומה הוא מצא להגיד להם? הלוואי שיהיה לכם יראת שמיים כמו יראת בשר ודם. מורה בשר ודם. למה? כמה חשבונות אנחנו עושים בבני אדם? הקדוש ברוך הוא, אני אומרת, אוקיי, אתה תסתדר איתי. בני אדם זה סיפור אחר.
למה אתה יכול להיות כאילו, במסר שהמדרגה הגבוהה
כשאתה
לא מתמודד, כאילו,
במסר
אלוקי,
המדרגה הגבוהה
שמתמודדים, אבל אין לך
חתוך. כי אם אני אשאל את עצמי, באיזה מצב אני מזוכחת? כשאני רוצה לכבד את ההורים שלי, או כשאני בא לי להרוג אותם, אבל אני חייכת אליהם. ברור שהנפש שלי מזוכחת כשהצד הטבעי שלי זה לכבד אותם. אבל לרצות לאכול חזיר או לא לרצות חזיר, אין בזה עניין אנושי. אוקיי? כאילו, מי נראה לך בן אדם במדרגה הגבוהה? מי שמת לגנוב ולא גונב, או מי שחס וחלילה לא יעבור לו בראש?
ברור, לא,
סלסתי.
רגע,
זה ברור?
כן.
יופי, כן, עכשיו תמשיכי. סלסתי,
כאילו, איך זה הגיוני שמדרגה יותר גבוהה, זה מישהו מתמודד עם לאכול בסך חזיר או לא? כשהנורמה היא,
שזה התמודדות
שכבר
פסחנו עליה. את פסחת עליה, יש אנשים שמאוד קשה להם. את בארץ ישראל, אין לנו פה חזירים. את יודעת איזה קשה זה בחו"ל?
אבל רוב המשראל, בארץ ישראל, לא מתמודדים
בסך חזיר. בארץ ישראל, ברוך השם, זה חלק מהגדולה של ארץ ישראל. אבל תאומה ותארה, תפתחי את האינטרנט. כמה פריצות יש לנו? תאומה ותארה זה לא רק חזיר או לא. חזיר או לא זה באמת הכסף הקטן. וכשהם נותנים פה את הדוגמה, כי אז... רק שנייה. כי חזיר פה... לא, תאומה ותארה זה לא מול אנשים. זה מול הקדוש ברוך הוא. כן, חזיר פה, אז היה באמת התמודדות. לנו אין היום, כי בכלל יש איסור לגדל במדינת ישראל חזיר, ברוך השם. אבל תאומה ותארה זה כל הנושא של צניעות, זה הנושא שהכי קשה לנו היום. ופה, כן, זה התמודדות מאוד 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 קשה. ולכן בחורה שמתה ללכת עם איזה חצאית קצרה והיא מתמודדת והולכת עם חצאית ארוכה, כן, יש לה שכר מאוד גדול על זה. החלק של המאכלות אסורות בימינו הוא באמת לא הבעיה. אבל החלק של התאומה ותארה ברובד הצניעותי הוא עדיין בעיה מאוד מאוד חמורה. הוא הבעיה, ובזה נסיים, כי אתם פה צריכות לזוז, ומבחינת כל הסקרים, הדתלשים, על זה נהיים דתלשים. כאילו אם פעם במאמר הדור אנשים היו כופרים כי היה להם שאלות גדולות והם לא קיבלו תשובה, היום אנשים חוזרים בשאלה כי קשה להם ונשבר להם לשמור נגיעה. המשך יבוא.